בכלל העיכוב בפיוט יפה שמופיע לחלק גדול מהמנהגים בצום גדליה, פיוט שנפתח במילים הורית דרך תשובה לבת השובבה, מתוארים בעלי התשובה המקראיים לפי סדרם. והראשון שבהם הוא קין. קין חוטא, קין נענש, ובמידה מסוימת קין מנסה או עושה משהו בנושא של תשובה. קין שהרג את הבל נענש בהתחלה בנע ונד תהיה בארץ. ואחרי העונש של נע ונד תהיה בארץ, קין מתחיל מסע ומתן. הוא חושש שאם הוא נע ונד בארץ, כל מוצאו יכול להרוג אותו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא ישים אות לבלתי הקוט אותו כל מוצאו, ואז מסתבר שלא רק שהוא שם לו אות, אלא שהוא לא לגמרי נע ונד. הקדוש ברוך הוא אומר לו קודם כל במקור אחד, ויאמר לו השם לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם השם לקין, ואגב במקומות אחרים היו אומרים צחוק הגורל, הוא שבסופו של דבר הורי קין יהיה נכדו הגדול למך. וישם השם לקין אות לבלתי הקוט אותו כל מוצאו. ובזה זה לא נגמר. וייצא קין מלפני השם, עוד רגע נגיע לפתיחה הזאת, וישב בארץ נוד קדמת עדן. אז במקום נע ונד, הוא אמנם נמצא בארץ הנדודים, אבל הוא יושב שם לא רע. וישב בארץ נוד, אפילו היה השם לשכונה החדשה שהוא פיתח, קדמת עדן. נשמע די טוב. כזה 5 דקות מכפר סבא כזה. קדמת עדן. הוא לא בתוך גן עדן, אבל סך הכל זה יותר טוב, רואים משם יפה את... אחר כך אנחנו, מתברר לנו בהמשך שקין לא חוזר בו ונופל, והוא עצמו חוזר, אבל הוא הולך ונופל, והדורות הבאים, סופה של שושלת קין הוא במבול, עם כל חורשי הנחושת והברזל ותופסי הכינור והעוגב, ועם כל המתושאל והמחויאל וכל מי שיש בדרך, בסוף אנחנו מגיעים לשם. אבל המעבר הזה שבו העונש מתמתק מעיד כנראה שמשהו קרה, כי אחרת סתם הקדוש ברוך הוא אמר לו בהתחלה ענישה א' ואחרי זה ירדה. חז"ל מנסים לראות את זה במילים וייצא קין מלפני השם. איך יוצאים מלפני מישהו? הביטוי יצא מלפני בהחלט מסתדר לנו עם לצאת מבית הדין, לצאת מהמשפט. וכך מתארים חז"ל במקור 2, רבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי יצחק אמר, יצא שמח. היו דעות לפני כן באותו מדרש שראו את וייצא קין בצורה שלילית. הוציא את עצמו, הצליח לברוח, הפשיל כלפי מעלה, כל מיני ביטויים. אבל כאן בא מדרש ואומר ההפך, יצא שמח במובן החיובי, מיד נראה. היך מה דעת אמר כמו שאתה אומר, הנה הוא יוצא לקראתך. רואים אצל משה רבינו ואהרון, משה רבינו מגיע אחרי שנות מדיין שהוא מבוקש ובורח מפרעו, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון יפגוש אותך, ומן הסתם עולים המון חששות, איך אהרון מקבל עכשיו את מעמדי וכו', והנה הוא יוצא לקראתך ורעך, ושמח בליבו. אז לצאת זה להשלים, זה לשמוח, יצא משהו ממה שקרה. פגע בו האדם הראשון, כאן הכל מתחיל, פגע בו, פגש אותו. אמר לו, מה נעשה בדינך? הפגישה הזו היא מעניינת מאוד, פגע בו האדם הראשון, זה לא סתם אדם שפגש אותו, זה האבא של הנרצח ושל הרוצח. האדם הראשון, אבי הבל, עומד לפני בנו הרוצח קין, ושואל אותו, מה נעשה בדינך? את הבל אף אחד לא יחזיר לו. איך כתוב בפסוק? כל דמי אחיך. לא רק את הבל. לא אותו ולא את זרעו, כל דמי אחיך, דמו ודם זרעי אותיו עד סוף כל הדור. גם אם יולד שט וגם אם תהיה לשט שושלת, הבל לא יחזור. מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. בעל תשובה, ברמה כזאת או אחרת. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו. אמר, כך הוא כוחה של תשובה, ואני לא הייתי יודע. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת וכו'. אחר כך מסיים המדרש, אמר רבי לוי, המזמור הזה, אדם הראשון אמרו, ואחר כך נשתכח מדורו, ובא משה וחידשו על שמו, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. מזמור שיר ליום השבת, דורשים הדרשנים, זה אותיות למשה. מזמור שיר ליום השבת. חשבתי שאולי גם טוב זה רמז למשה, ותרא אותו כי טוב הוא, טוב שמו. לא חשוב. המדרש הזה מחייב הרבה מאוד הבנה, הוא מוזר קצת. אדם הראשון מתפעל מרעיון התשובה. הוא לא משתף בזה את קין, הוא משתף בזה את עצמו, אותנו, מטפח על פניו. אינני יודע איך הוא הגיב. אולי הוא כועס? אולי הוא רצה עונש אחר? זה גם לא חשוב. אבל הוא מבין שרעיון התשובה הוא כל כך עמוק, עד שהוא מבטא אותו במזמור שיר ליום השבת. איפה במזמור הזה מופיע רעיון התשובה? על פי הפשט שכל הפרשנים רוצים להגיד, שבת ותשובה הולכים ביחד. האותיות הן אותן אותיות, הרעיון של השבת. צריך להבין, יש מהפרשנים מי שלא הסתדרו עם זה וטענו שמה שתפס את אדם הראשון הוא המילים טוב להודות להשם, והם הבינו את להודות כמו להתוודות. וידוי. אבל בפשט של הנוסח כאן, פשוטו של המדרש, יש מושג כזה. לפחות לפי הווריאציה פה, יש באמת נוסחה. עמד אדם הראשון ואמר מזמור. טוב. אבל כמו שכתוב פה, כנראה באמת הנקודה היא השבת. מה הוא מתפעל פתאום מהשבת? אגב, את השבת אדם הראשון כבר הכיר. או אולי לא, הרי הוא נולד בערב שבת. הוא יודע מה זאת השבת. מה הקשר בין השבת לבין תשובתו של קין וההרג וה... ובכלל, מה כתוב אחר כך? אמר רבי לוי, המזמור הזה אדם הראשון אמרו ונשתכח מדורו. הרי דוד המלך אמר את המזמור הזה, ברור, רק שהוא אומר אותו כרעיון של אדם הראשון, כרעיון של נשתכח מדורו עד שאמרו משה. איפה מבטא משה את מזמור שיר ליום השבדק? אפשר להגיד, הכל אצל משה רבינו, הוא מקבל את התורה בהר סיני, והוא מוציא את ישראל ממצא, הכל טוב, אבל למה הוא הרעיון של מזמור שיר ליום השבת? רק האותיות, מה זה? אני כמובן רוצה להידבק בפשוטו של מדרש, אם מותר להשתמש בביטוי, ולגעת ערב ראש השנה, שחל בשבת, וערב שבת תשובה, וערב עשרת ימי תשובה, בחיבור של שבת ותשובה. מזה אני רוצה להתגלגל בהמשך, אם נספיק גם קצת לפרשתנו. יש לנו שבועיים לקראתה, פרשת האזינו. ולו במעט. אבל אני מבקש להבין את יסוד השבת דווקא מהפעם היחידה בתורה שבה האדם מתבקש להשבית. היום המושג השבתה הוא מושג מאוד מאוד פופולרי. מי שלא משבית זה בכלל הוא לא פה. להשבית מתבקש האדם פעם אחת בתורה. הקדוש ברוך הוא משבית. הוא משבית חיה רעה מן הארץ. הוא שבת ואי נפש. האדם מבקש לשבות. וביום השביעי תשבות. תשבית. הוא מתבקש פעם אחת לא להשבית. ולא תשבית מלח. על כל קורבנך תקריב מלח ולא תשבית. כי זה ברית, אבל זה... זאת אומרת, אתה לא יכול להשבית. הוא מתבקש פעם אחת להשבית, לא לשבות. יש עוד פעם אחת דומה, שאליה נגיע בהמשך, שבה הוא מבקש משהו קצת. ביום כיפור כתוב, מערב עד ערב, תשבטו שבתכם. לא בדיוק תשבות, זה תשבטו שבתכם, זה ננסה להבין בהמשך. אבל להשבית, הקדוש ברוך הוא תמיד עושה את זה, האדם מתבקש בפסח. הפסוק הוא, במקור 4, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אנחנו הרי חותרים להבין, קודם כל מילולי, עוד רגע רעיונית יותר בעזרת השם, את התשובה דרך השבת. כי את התשובה דרך השבת מבקשים מאיתנו ללמד דרך אדם וקין. הפסוק של פסח הוא לא של ימי התשובה. נלמד אותו שנייה. שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון, האך לא נראה קשור. זה לא סותר. אתה יכול לאכול שבעה ימים מצות ולהשבית את החמץ, מה הסתירה? ככה אנחנו עושים כל הזמן. חבל, אומרים, אך ביום הראשון תשביתו, זאת אומרת, היום הראשון הכוונה היא בכלל לא לתתבר. ככה שמסביר. היום הראשון הכוונה היא ליום הראשון הקודם לשבעת הימים, כלומר, לערב פסח. כי הרי אז מביאים קורבן פסח, ואי אפשר להביא קורבן פסח כשיש חמץ. ואך ביום הראשון, זה לא כל היום הראשון, אלא זה משעת השריפה והביאור בחלק הראשון, לא. בסדר, ביום הראשון, אבל זה לא חשוב לנו עכשיו, אותי מעניינת רק מילה אחת בפסוק. תשביתו שאור מבתיכם. מה פירושה של המילה תשבית? לא כולם מסכימים, אבל לפחות לפי רש"י, תשביתו פירושו ביטול חמץ בלב. זה פירוש המילה תשביתו. אני, כדי להגיע לרש"י הזה, זה רש"י, זה הרמב"ם, זה חלק נוסף מהראשונים, כדי להגיע לזה, אני רוצה להגיע לזה דרך הוויכוח הקיים בין הראשונים בסוגיית ביטול חמץ. ותרשו לי ברשותכם ערב ראש השנה לתת קפיצה קצרה לסוגיית ביטול חמץ של מסכת פסחים. כי כל מושג ההשבתה הוא מאוד חיוני, ובהמשך נראה עד כמה זה מחובר לראש השנה. ישנה מחלוקת גדולה, מתי נברא העולם? בניסן או בתשרי? שני ראשי שנים יש, ניסן בתשרי. ואנחנו מחוברים לזה מאוד במובן השבת הזאת. נגיע לזה עוד מעט, לאט לאט. ישנה מחלוקת בראשונים, אני נוגע עכשיו בנושא הלכתי לחלוטין, לשתי דקות. מה פירוש ביטול חמץ? תזכורת. אנחנו זוכרים שאנחנו בליל 14 בניסן עושים בדיקת חמץ. נכון? בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, עוד מעט אנחנו נראה, זה פשוט, זאת דרישה שחכמים דרשו. אתה מבין למה? בתומה של בדיקת החמץ אנחנו אומרים את המילים כל חמירה וחמיה דאיקה ברשותי. נכון? יבטל ויהיה הפקר כהפרה בערה. הבוקר אנחנו לוקחים את החמץ שיש לנו ושורפים את החמץ. אם כן, יש לנו בדיקת חמץ, יש לנו ביטול חמץ ויש לנו שריפת חמץ. שאלות רבות יש פה, אבל אותי השאלה שמעניינת היא אחת. אני אומר שאני מבטל את החמץ. יש לזה משמעות מבחינה משפטית? ואם כן, מה מקור הכוח של זה? אני אסביר. אני אומר לפני 5,000 איש, שהסטנדר הזה הוא לא סטנדר, אלא הוא בטל, הוא מבוטל, והוא הפקר כאפרה דארה. במקרה הטוב, מישהו יעזור לי אחר כך. אמרת, נו, אז אמרת, אז אני אעשה בגלל, עזרת השם. יש הרבה בעיות כאלה, זה עוזר. מה מקור הכוח של האמירה, או שהביטול הוא סתם, ובעצם העיקר זה השריפה, זה רק לצורך הטקס? אז נמשיך לעשות את זה, רק שזה ידע שזה סתם. מה מקור הכוח של ההחלטה שלי לבטל? מאיפה זה בא? ישנה דעה אחת בראשונים, שבראשה עומדים בעלי התוספות במסכת פסחים, והם קובעים שזה ברור שאין לי כוח לעשות דבר כזה במשפט שלי. לא באמירה, ודאי לא בהחלטה בלב שאני מבטל, אין לזה שום משמעות. אלא שמה שאני עושה בעצם בביטול החמץ, אמרתי, אני בשתי דקות הגדרות למדניות, מה שאני בעצם עושה בביטול החמץ הוא את הפעולה הבאה. אני בעצם מפקיר את הרכוש הזה. זה אני יכול לעשות? מותר לי להפקיר? בתנאי שזה שלי. מצוין, אני לא יכול להפקיר את הרכוש שלך. אני יכול להפקיר את הרכוש שלי. 100%, נכון? אז אני את החמץ שלי לוקח, ואני אומר, הרי הוא בטל, ואני מפקיר אותו. איפה כתוב בתורה שצריך להפקיר חמץ? כתוב לא יראה ולא יימצא. זאת אומרת, תגרום לזה שמשהו שהוא ברשותך הוא לא. איך קוראים לזה? הפקר. עכשיו אפשר לשאול 1,000 שאלות, למה הפקר צריך לעשות ככה, אם הפקר יכול לא להיות לפני בית דין? לא חשוב, התשובות הן רבות. ואנחנו הרי לא עוסקים בהלכה עכשיו, אבל ההגדרה היא יפה. ביטול שווה הפקר. לפי זה, למה אני צריך לשרוף? אם הפקרתי זה מספיק. למה אני צריך לשרוף? אומרים התוספות, כי כתוב תשביטו. ומה זה תשביטו? תשביטו זה תחסל את זה כמה שאפשר. הדרך הכי מוכרת לי בחיסול זה צרוף את זה. כי פירוש המילה להשביט זה לחסל. סיכום, שריפת חמץ, כי כתוב תשביטו. תשביטו שווה לשרוף. זה נעשה בערב פסח בבוקר. ביטול החמץ, פירושו להפקיר את החמץ. ובשביל מה יש בדיקת חמץ? זה בכלל מסיבה אחרת שהיא מוסכמת על כולם. נניח ששרפתי את החמץ שראיתי, אני לא יכול לשרוף חמץ שלא ראיתי, וביטלתי, כלומר הזכרתי את כל החמץ שיש לי. בסדר, אז כל החמץ שיש לי, גם זה שלא שרפתי, הוא לא שלי. 100%. אבל עכשיו יכול להיות שפתאום אני אמצא איזו עוגה טובה בבית, שלא ראיתי. היא לא שלי. אבל גם חמץ לא שלי, אסור לאכול אותו. כדי שאני לא אמצא כזאת עוגה פתאום, תבדוק את החמץ. בסדר? שלושה שלבים. לשרוף כי כתוב תשביטו, בעברית תשביטו שווה חסל, לבטל כי צריך להפקיר שזה לא יהיה ברשותי, לבדוק מדי רבנן. רש"י בא ואומר מה פתאום. זה בכלל לא הנקודה. רש"י בא ואומר, תשביטו פירושו, תבטלו בלב. ומהו מקור הכוח של ביטול חמץ? המצוות עשה תשביטו. איך משביטים? מבטלים בלב. נו, באמת, מה המשמעות של זה, המשפטי? מה נעשה פה? קודם כל אני רוצה שנראה את זה בלשונו של רש"י. רש"י במקור 3. הגמרא אומרת שם בדיקת חמץ מדי רבנן הוא במדאורייתא, שהרי מן התורה בביטול באלמא סגי. בביטול סתם מספיק. אומר רש"י, מה זה ביטול סתם? ביטול באלמא דכתיב תשביטו. ולא כתיב תבערו, כלומר רש"י לא מסכים שתשביטו פירושו, תחסלו. זה לא נכון, הוא אומר. תשביטו פירושו, לא תבערו. והשבתה בלב היא השבתה. משפט למדני אחרון. ראשונים רבים חוקרים פה חקירה מאוד חשובה. מה הדין לפי רש"י אם אדם שרף את החמץ, אבל מה זה שרף? הוא עשה מדורה של ל"ג בעומר, שיעור חזון איש. שרף את כל החמץ. לא ביטל. לא ביטל בלב. יכול להיות. שרף את החמץ, לא ביטל. ביטל חמץ או לא? אין זכר לחמץ בעולם אצלו. עכשיו, הוא לא ראה דבר, אין יותר. שרוף. בלב הוא לא ביטל. בפשטות על פי רש"י, ודאי שיכול להיות כך, אני חושב שזה כך. הוא לא ביטל חמץ, הוא ביטל מצוות עשה שתשביטו. היית יכול להבין שהשבתה בלב היא השבתה פירושו, השבתה מספיק שזה יהיה בלב. אבל לפי כמה מקומות ברש"י, לכאורה משמע, השבתה צריכה להיות דווקא בלב. ופה אני הולך להגיד משפט מוזר. כי זה הרבה יותר מסריף. לשרוף, לחסל, זה מצוין, זה לא להשביט. להשביט זה מושג אחר. לפני שאני אגיע למילה בעברית, אני רוצה להבין את זה משפטית. איך אני יכול לבטל בלב את הסטנדר, שאלתי, גם אם הוא שלי. אני יכול להפקיר את הסטנדר, אבל לא יכול להגיד שהסטנדר הוא אפר, הוא לא אפר. גם אם אני אומר שהוא אפר. ליב טיל ולב אי הפקר כאפרה, לא אפרה, מה אתה, זה לא, זה עת. עוסקים בזה פרשני הגמרא במקום, ואני חושב שההגדרה הכי יפה למדנית פה היא דווקא של אחד מפרשני התורה. הרלב"ג במקור 5. הרלב"ג במקור 5 אומר פה דבר פלאי פלאות. שיעור חשוב על תשביט, הוא צריך לזכור את זה לפסח. השורש הראשון, מסביר הרלב"ג, מה זה תשביטו, רואים במקור 5, הוא. שיחשבהו כאפר. שיחשוב החושב שזה אפר, הוא יחשוב. והדומה לו, אפר, או מה שדומה למה שאינו לאכילה. קודם הזמן, כלומר, לפני שזה י"א, כי אז הוא שליט עליו ויכול לעשות מה שירצה, לפי שהוא קניין מקנייניו. זה עדיין לא חמץ, זה קניין שלך, אתה עוד יכול לעשות מה שאתה רוצה, הוא לא אמר כלום, עכשיו הוא מתחיל. והוא מפני זה יכול להסכים שלא ישתמש מהלחם ההוא בשימוש המיוחד בו מצד מה שהוא לחם, אבל השתמש בו שימושו האפר והאבן והדומה להם. שנאמר תשביטו שאור מבתיכם, רצוני לומר שישביטנו משימושו המיוחד לו. ולזה אמר תשביטו ולא אמר תבערו. הוא נחביד כמו אשר. אני רוצה שנבין את זה טוב. הוא אומר פה דבר פלאי. הוא אומר, הלחם הזה שיש לפניי, הלחם הזה הוא לחם, נכון? אבל נכון שהוא גם אפר ביסוד שלו? הוא מאפר, הוא אפר. מבחינתי הוא לחם. למה? כי זאת הפונקציה שאנחנו רגילים. אתה יודע מה הפירוש תשביט, הוא אומר הרלב"ג בעברית? תחזיר את הדבר למקור שלו. עוד מעט אני אוכיח לך את זה ממקומות אחרים. אבל בינתיים תבין מה הציווי. מה פתאום תשרפו? תשרפו כתוב בתורה לשרוף. והנוצר ממנו באש לשרוף, התורה מכירה את המינים. חמץ? אני לא רוצה לשרוף. תשביטו, זה תשיב את הדבר למקורו. אתה שואל איך אני יכול לעשות את זה מבחינה משפטית? הלחם הזה הוא אפר. שאחר כך פיתחת אותו לאחד, שתיים, שלוש, ארבע וכו', ועכשיו הוא לחם שמשמש כלחם לאכילה. הוא קניין שלך? אתה יכול להשיב אותו אל המקור שלו? לזה קוראים השבתה. עוד ראשון אחד הולך באותה דרך ומוסיף תוספת. רבינו מנוח. רבינו ירוחם, סליחה. רבינו מנוח הולך הפוך פה. רבינו ירוחם במקור שש. תשביטו שאור. כותב רבינו ירוחם על התורה, כל שביטה שבמקרא לשון נחת וביטול דבר. לא לשרוף, לא להרוס, לשון נחת וביטול דבר. וכן שבת הוא נחת וביטול מלאכה. משבית מלחמות מן הארץ. מניח ומבטלם. וישבות המן. נח מלרדת עוד ובטל. אף כאן תשביטו שאור, תניחו ותבטלו אותו לגמרי. מושג הוא מושג מאוד קשה, זה מזמור שיר ליום השבת, ובעומק בעומק זאת התשובה. האדם הראשון רואה את קין. מה שיש לפנינו עכשיו זה רצח, זה הרג, הבל מת. עומד האדם הראשון ושומע את המילה תשובה. הוא בעצם שואל את השאלה הקשה ביותר. מה זה רלוונטי? עכשיו הוא חי? וכדי להבין את מושג התשובה, הוא מתפרץ במזמור שיר ליום השבת. אחר כך עוברים 26 דורות ששכחו את הרעיון. עד שבא דורו של משה רבינו ומשה רבינו בראשו, הוא מחדש את המזמור. אבל תנו לנו ללכת עם זה לאט. אמרתי שהמילה תשביטו היא היחידה שהאדם מתתווה. זה נכון. עוד מעט ננסה להבין למה זה קורה בפתח. אבל הפעולה הזו היא פעולה שהקדוש ברוך הוא עושה אותה יותר מפעם. הנה דוגמה אחת, שפעם נגענו בה. אבל הפעם אני רוצה להיכנס אליה מכאן. פרשת בחוקותיי מתאר הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותיי תלכו, מה יהיה תהליך הגאולה? שם כתוב, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, מקור שבע, והשבתי חיה רעה מן הארץ. חרב לא תעבור בארצכם. אין מחריד, אני מבין, חרב לא תעבור, אני מבין, מה זה והשבתי חיה רעה? איך משביטים חיה רעה? אומר הספרה, תורת כהנים במקום, שני תנאים דנו בזה. וישבתי חיה רעה מן הארץ, מקור שמונה, רבי יהודה אומר, מעבירם מן העולם. איך משביטים חיה רעה? מעבירים אותה מן העולם. לא יהיו חיות רעות. רבי שמעון אומר, משביטן שלא יזוקו. מה פתאום מעבירה מן העולם? הוא מוציא את הנמרים מן העולם? הוא משביט את ההיזק. רבי שמעון מסביר. אמר רבי שמעון, כהסבר לדבריו נגד רבי יהודה, אי מתי הוא שבחו של מקום? מהו השבח של הקדוש ברוך הוא? בזמן שאין מזיקים? או בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים? אמור, בזמן שיש מזיקים, אבל הם אינם מזיקים. וכן הוא אומר איזה פסוק? מזמור שיר ליום השבת של אדם הראשון. מה זה ליום השבת? הוא לא לומד את זה במובן של תשובה, אלא במובן של השבתה. למשבית מזיקים מן העולם, משביטן שלא יזיקו. צריך להבין טוב את הוויכוח. ורבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה, שני התלמידים הגדולים של רבי עקיבא, מתווכחים איך משביטים את המזיקים. הם מתווכחים בימים קשים, הימים ימים של רומי. והם מתווכחים על השבתת המזיקים, על השבתת החיה הרעה מן הארץ. הרמב"ן, במקור 9, חורג מדרכו ועושה משהו שכמעט הוא לא עושה. אבל תראו מה קורה פה. וישבתי חיה רעה מן הארץ, במקום, על הפסוק ובחוקותיי. על דעת רבי יהודה, הוא יוצא מקריאת הנחש, למדנו את המקור הקודם. על דעת רבי יהודה שאמר מעבירן מן העולם, הוא כפשוטו, שלא יבואו חיות רעות בארצכם, כי בהיות הסובה וברבות הטובה, והיות הערים מלאות אדם, לא תבון החיות ביישוב. מעבירן מן העולם, הוא אומר, זה לא שלא יהיו נמרים. יהיו, רק אם לא יצאו מהיער. כי המצב הסביבתי הוא כזה שהם לא יבואו ליישוב. יפה. ועל דעת רבי שמעון שאמר משביטן שלא יזיקו, יאמר והשבתי רעת החיות מן הארץ. לא והשבתי חיה רעה, אלא השבתי חיה רעה. איך? על ידי שאני אשבית את הרעה מהחיה. מה אמרתי שהרמב"ן חורג מדרכו? מחלוקת בין גדולי התנאים. מחלוקת. רבי יהודה ורבי שמעון. בא הרמב"ן וקובע עכשיו, תראו את המילים הבאות. והוא הנכון. שמענו רבי יהודה, שמענו רבי שמעון, עכשיו בואו אליי, אני אפסוק. אני פוסק כרבי שמעון. והוא הנכון. וההסבר הוא מדהים. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וישיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרה וכו' וכו' וכו'. כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות, כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון. אין חיה ורמס מימית, האדם. וכמו שאמרו, אין ערוד ממית, אלא החטא מימית. וזה שאמר הכתוב, ושיעשה יונק על חו פתן, וכן ופרה ודוב תראנה, ואריך הבקר יאכל תבן. עכשיו הרמב"ן, כי לא היה הטרף בחיות הרעות. זה שהחיות הרעות טורפות, רק מפני חטאו של אדם. נשמע קבלי, אבל עכשיו ההסבר הפסיכולוגי הפשוט. כי נגזר עליו להיות טרף לשיניהם. והוא שם טרף הטבעי מהם גם לטרוף זו את זו. כידוע, כי בטורפם האדם פעם אחת יוסיפו להיות רעים יותר. אחרי שאתה טרפת פעם אחת, אתה הופך להיות לטורף. הפעם הבאה הרבה יותר קלה. אז אני יכול לחתוך לך את השיניים. יכול לשרוף אותך. אבל אני לא השבטתי את רעת החיה. איך אני אשבית את רעת החיה? אם אני אחזור אל האפר. אם אני אבין מאיפה היא נוצרה. מה עשה האדם לפני חטאו? הוא עשה דבר אחד. הוא נתן שימות לכל החיות. לא כתוב לכל החיות הטובות. כי לא היו חיות טובות בבעלי. הוא גם לא אכל מבעלי החיים. גם הם לא אכלו את זה. כי לבעלי החיים כתוב ניתן לכם כל עשב לאוכלה. האדם נתן שימות בארץ. כי הוא ידע לחבר כל דבר אל המקור שלו. כשאין שימות בארץ, יש שמות בארץ. חז"ל אומרים, אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות, אלא שימות. וכשאין שמות, נשאר רק כתיב. אתם יודעים איפה כתוב אשר שם שמות בארץ? בפילי פלאות. פסוק אחד לפני הפסוק בתהילים מ"ו, והשבטתי מלחמות מן הארץ. אם אתם תשימו שמות בארץ, אני אשבית מלחמות מן הארץ. לא אני אגדע את החרב ההיא. למה יש מלחמות בארץ? כי אין שמות בארץ. כי כששום דבר לא יודע את שמו, אז יש מלחמות בארץ. בא רבי שמעון ואומר, מה זה והשבטתי חיה רעה מן הארץ? כשאני אחזיר את הדבר להיות הדבר הטבעי, נגמור רק את חלק מדברי הרמב"ן. וכן אמר הכתוב, זו השורה הצרה האחרונה ברמב"ן, וכן אמר הכתוב, וילמד לטרוף טרף אדם, וילמד לטרוף טרף אדם אכל. והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם עשב לאוכלה, דכתיבו לכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה. ואמר הכתוב היהי כן. זה לא רק איזה דבר שלא התממש, כך היה. כי הוא הטבע אשר הוא שם בהם לעד. ורק אחר כך למדו הטרף מפני החטא המימית כאשר פירשתי. אחרי זה הולך האדם ומתרחק, מתרחק, מתרחק, מגיעים למבול. האדם אחרי המבול הוא כבר מתחיל מרמה אחרת, ואז גם מתירים את שחיטת בעלי החיים. זה לא היה לפני זה. אחר כך שוב עוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה. מה זה והשבטתי חיה רעה מן הארץ? אני אשבית. אם יורשה לי, אני אחזור עוד מעט לתשביטו. כי מה שחסר לנו כל הזמן, הבנתי איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה, כי הוא המקור. אבל איך אני עושה את זה? תשובה. עוד מעט, נגיע לזה. זאת אגב הסיבה שכל כך קשה להבין את מושג התשובה. חז"ל אומרים שעלו לתורה, חוטא מהו עונשו. הזכרנו הרבה פעמים. שעלו לחוכמה חוטא מהו עונשו. שאלו לנבואה חותם מהו עונשו. כל אחד אמר פתרון אחר. ימות. התורה הציעה את המקסימום, יביא קורבן להתקפל. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם מהו עונשו, אמר יעשה תשובה. כי במקור, האנרגיות עצמם, הכוחות עצמם שהובילו אל החטא הזה, הכוחות אין בהם פסול. התיעול של הכוחות, השימוש בכוחות, הוא כולו פסול. אבל הכוחות עצמם בדיוק ההפך. ככל שהגעת נמוך יותר, רחוק יותר, מתפרץ יותר, זול יותר, פעלת עם כוחות חזקים יותר. כשאתה תעשה תשובה ותהפוך להיות לבעל תשובה, אתם מבינים אגב את המושג בעל תשובה? בעל תשובה זה כמו בעל ואישה. בעל תשובה זה שיש בעלות, יש אישות, יש דיווג עם התשובה. מתי יש זיווג עם התשובה? כשאין לי אף אחד אחר בצורה. אחרת זה לא ממש. ואז, מה נשאר כשאתה בעל תשובה? הכוח, האנרגיה, הרצון, האפר שהיה בלחם לפני שהוא היה לחם. אני אחזור עוד רגע לזה. תרשו לי לפי זה לנסות להבין פסוק אחד בפרשה שלנו, כי אני לא רוצה לפספס את האזינו. פרשת האזינו היא פרשה קצרה, היא מקבלת שבועיים, יש לנו ככה הזדמנות שבועיים, ותמיד מפרסים בגלל ראש השנה ויום כיפור. אולי הפסוק שמתאר את העסק הכי קשה בפרשת האזינו, זה הולך ומדרדר עד כמה העונשים יהיו חזקים. הפסוק או שני הפסוקים שמתארים את זה כל כך קשה עם הפסוקים שלפנינו, פסוקים כפי כפיו בפרשת האזינו. הולכת התורה ומתארת עד כמה יהיה האסון קשה. אחר כך, וכיפר אדמתו עמו בסוף. אבל כשהיא מתארת את זה, הנה הפסוקים. מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה, תכלה שנה וכללותיה בעזרת השם. אבל הפסוק הזה כל כך מוכר לנו. זה בחוץ, אתה מגיע לחדרים, בהתחלה חשבת שזה רק קורה לבחור, אחר כך מתברר גם בחור, גם בתולה, אחר כך מתברר גם יונק, גם איש סביבה. פסוק נורא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי אף איהם, אשביתה מאנוש זכרם, לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צריימו. הנה ההחלטה, למה לא אף איהם? המילה אף איהם היא מילה מאוד קשה. אמרתי אף איהם יהיה אפי בהם עד הסוף. אפיהם, אשים אותם בפאות אחרות בכל העולם. כלומר, אפזר אותם. כל מיני אפשרויות יש פה. אבל הפסוק הוא נורא. אשביתה מאנוש זכרם, אני הבנתי, אחסל אותם. כך הבנתי. אז שפתאום חשבתי מה זה להשבית. נגיע לזה עוד רגע. לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צריימו. פן יאמרו מי? האויבים. פן יאמרו ידינו רמה. ולא השם פעל כל זאת. המהר"ל מסביר בהרבה מקומות, ואנחנו כולנו יודעים את זה לצערים, שפעמים הרבה אתה רואה את נצח ישראל דווקא מתוך הגלות הכי קשה שיש. מה שאנחנו לא הבינו השפלים שבאויבינו פעם אחרי פעם. אמרתי אפיהם, אני אשלח אותם לכל הפאות שבעולם. אני אגרום לזה שבעצם יבינו שכנסת ישראל היא לא אנוש, היא לא אדם להינחם, שנצח ישראל הוא לא בר כליה. אמרתי אף איהם, ורק אז אשביתה מאנוש זכרם. אז יובן שאני אשביט אותם, אני אוציא את מה שנראה למישהו כאילו הם אנוש. הם לא אנוש. אתה ואתה ואת ואת ואני ואנחנו, אני כל אחד מאחד מאיתנו הוא פרט, הוא אנוש. אבל נצח ישראל הוא מושג. איך אני אגלה את זה לעולם? אף אהם. ואז הם לא יוכלו להגיד ידינו רמה. כשהם יעשו את כל התרגילים של הפתרונות הסופיים, הם יגיעו למסקנה שמשהו פה אחר. אז השביתה מאנוש זכרם. השביתה זו נבואה הכי קשה, אבל היא גם הכי טובה. היא אומרת, מהרשע הזה, מהקושי הזה, מהחושך הזה, יושבת החמץ. תושבת האנושיות. המחשבה שנצח ישראל חלילה ישקר או ינחם, כי אולי הוא כמו כל אדם אחר להינחם. הידיעה הזאת שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. לפעמים תתרחש דווקא דרך אמרתי אתם. אם תלכו עם זה במושג להשבית בתורה, כל התפיסה משתנה. רש"י אמר, השבתה בלב היא השבתה. רש"י אמר, זה הפשט של המילה. זה לא שאני אומר, נו, זה מספיק להשבית בלב, אם אתה יכול לשרוף ויהיה נחמד. זה הפשט, להשבית. מה זאת מצוות השבית? אני מבין איך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אבל מה זאת מצוות השבית? זה פילי פלאות. נחלקו רבותינו אם בחודש ניסן נברא העולם, אמרנו, או בחודש תשרי נברא העולם. לכן כשהעולם נברא, האדם נברא ערב שבת. תפקידו של האדם היה אחד. אתה מקבל שבת, אתה לא צריך ליצור אותו. קח את השבת הזאת ותכניס אותה לאנושות. תכניס את השבת הזאת לששת הימים. תן שמות בארץ. אתה זה שנבראת בערב שבת כדי לייצר בעולם שבת. לא אתה יצרת את השבת. זאת השבת שעשה הקדוש ברוך הוא. זאת לא שבת שלך. זאת גם לא שבת זכר ליציאת מצרים. זאת שבת זכר למעשה בראשית. האדם לא הצליח להכניס את השבת לעולם. העולם המשיך, והמשיך, והמשיך. בנה ובנה מגדלי בבל ודורות של חמאס ומבול, והוא לא הצליח להכניס את השבת. ישנם שני ימים טובים בשנה, שני חגים, ופילי פלאות. שני ימים טובים ישנם בשנה שאינם חלים בשבת. שווה ימים טובים שאינם חלים בשבת. שני ימים טובים שאינם חלים בשבת ונקראים שבת. רק שניים. יום כיפור. ופסח. מתי מתחילים לספור ספירת העומר? ממחרת השבת. אלה שני ימים טובים יחידים שחלים באמצע השבוע ונקראים שבת. יום טוב לא נקרא שבת מסיבה פשוטה. כי מי בעצם יוצר את היום טוב? אנחנו. אנחנו מקדשים את החודש. אנחנו מחליטים שעכשיו ראש חודש, ולפי ההחלטה שעכשיו ראש חודש, מתברר מתי יהיה אחד. כלומר, מי עשה אותו? אני. זה נכון גם לגבי יום כיפור וגם לגבי פסח. רק מפני שאני קידשתי את החודש, אני יודע מתי חל י' בתשרי. בסדר? אם הוא יהיה ביום שני או ביום שלישי. פעמיים בתורה מופיע תשביתו. פעם תשביתו, אחת בלבד, ופעם תשבתו שבתכם. נכון? זוכרים? בואו נראה את המושג הזה. מקור 12. שבת שבתון הוא לכם, והיא ניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש, בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. תשבתו שבתכם, תראו אבן עזרא. זה יום השבת לא ייקרא שבת ישראל, כי אם שבת השם. זה הגדרה. כל הימים הטובים הם כאילו שבת שלך. יום כיפור הוא תשבתו שבתכם. את השבת שאתם קבעתם, תשבתו לגמרי. תשבתו שבתכם. 26 דורות עוברים מאז שהעולם נברא בתשרי, מאז שנברא העולם. אז מגיעים לחודש ניסן. ובחודש ניסן בפסח, ביציאת מצרים, עם ישראל יוצא ממצרים. וכשהוא יוצא ממצרים, יום יציאת מצרים הופך להיות לשבת, עם הבדל אחד. את השבת הראשונה לא אנחנו עשינו. את השבת של יציאת מצרים אנחנו יצרנו בעולם. את העולם הזה שנברא בעשרה מאמרות והלך ואיבד את השבת שלו כבר 26 דורות. בא עם ישראל במצרים שהוקטע בעשר מכות ועכשיו הולכים לקבל מתוכה 10 דיברות. בא עם ישראל יוצא ממצרים ומכריז הכרזה. תשביתו. יש לאדם כוח להשיב דברים אל המקור שלהם. פרעו אמר אין דבר כזה. פרעו אמר שעבד הוא עבד הוא עבד הוא עבד. ולעולם פרעו יישאר פרעו, וזאת התמונה והיא מוקפת, ולתמונה הזאת אין שונה. וכשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא מכריז הכרזה בעולם. אנחנו יוצרים מחדש את מושג השבת. אנחנו יוצרים את מושג התשובה. אנחנו כופרים בעולם הקבוע שלא יכול לשוב אל מקורו. אנחנו כופרים בשחצנות הכפירה הפרעונית שאמרה, נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נדלך. מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם. עולם שאין לו השם, אין לו שבת. עולם שאין לו שבת, אין שום משמעות לשישה ימים שלה. אבל איך אפשר להגיע למדרגה כזאת לעשות שבת? שבערב פסח מקיימים מצוות תשביתו. איך מקיימים מצוות תשביתו? לוקחים לחם ואומרים תצהיר שאתה רואה כל דבר שהוא מציאות. לא כקבוע, אלא כבר שינוי. הדבר היחיד הקבוע הוא היסוד שלו. כל דבר אחר הוא משתנה. זה גם לא קבוע פרעו הרשע שאתה פרעו ואנחנו עבדיך. גם אם 210 שנה חשבת שזה קבוע. זה יכול תוך לילה אחד להתאפשר. כך חצות הלילה אני יוצא. והכל יתהפך. אז תבין, מי השם אשר ישמע בקולו. ואז תבין מה עשית לעולם שאין בו שבת. ואז נוצרת זכירת השבת של יציאת מצרים. לא רק זכירת השבת של מעשה בראשית. זכירת שבת אחרת, חדשה לגמרי. השבתת חמץ היא בעצם רעיון התשובה של ראש השנה וחודש תשרי. כי מה אני עושה בראש השנה? בראש השנה אני בא ואומר, הקדוש ברוך הוא מלך. מה זה אומר? שאין מלך אחר. שאני ממליך אותו. צריך אדם להמליך את הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, על כל איבר ואיבר דילי, שכל איבר ואיבר של האדם אומר, אנא עבדא דמלכא. אז העולם משתחרר. אז יכול העולם להגיע ליום הכיפורים. אז הוא יכול להתנקות. אז הוא יכול להגיע לתשבטו שבתכם. ותשרי, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה אנחנו עושים בניסן? אנחנו ממליכים את עם ישראל. הקודש ברוך הוא ממליך את עם ישראל. אנחנו קובעים שיש בעולם עם שקיבל על עצמו מצוות השבית. מזמור שיר ליום השבת, אדם הראשון אמרו, ונשתכח מדורו. עד שבא משה, וקראו על שמו. מזמור שיר ליום השבת. זה מה שהוא חידש בעולם. זאת ההגדרה ההלכתית של ביטול חמץ. כשהרמב"ם מגדיר ביטול חמץ, הוא הולך כמו רש"י. תראו את הרמב״ם, בו אני עומד עם התוספת האחרונה ובה אני עוצר. מצוות עשה מן התורה, אומר הרמב״ם, להשבית חמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון, תשביתו שאור מבתיכם. אני מדלג. ומהי השבתה זו, הלכה ב', רואים? ומהי השבתה זו, האמורה בתורה, זה אגב תוספת מעניינת ברמב״ם. ברור האמורה בתורה. ומהי השבתה זאת, ישראל? מה זאת באמת השבתה בתורה? מה זה להשבית? מה פירוש ליצור שבת מלחם, ממלחמות, מכל דבר? איך עושים שבת בעולם? איך באמת משביתים חיה רעה? אני טוען, תוספות ורשי נחלקו במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. תוספות הוא אמר, איך משביתים? מעבירה מן העולם. פיזית, זה מה שהאדם יודע לעשות. רש"י אמר, איך משביטים? מוציאים את רעת החיה. זה אי אפשר לעשות עם 1,000 גפרורים. זה אפשר לעשות רק עם הלב. הלב שלך צריך להשתנות. תשובה אי אפשר לעשות בהחלטה שמעכשיו אני שורף את כל החטאים שלי. סוף. אז מה, זה יצא במקום אחר. תשובה עושים עם הלב. בעולם טכני, חיצוני, ציני, זה לא נראה עסק רציני, כי זה לא תכלס. אי אפשר לחוש. כמה קילו תשובה? אי אפשר להגדיר את זה. כמה תכלס יצא לך? כך הוא גדול כוחה של תשובה. כלומר, אני בחיים לא הבנתי, אומר אדם הראשון, שהשבתת הלב היא הרבה יותר גדולה מהשבתת העברה. את זה לא תפסתי. שאתה יכול אחרי ההרג לצאת מלפני השם. נגמור את הרמב״ם. ומהי השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטלו בליבו ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. ממש כמו רש"י, נכון? ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר וכדבר שאין בו צורך. צורך, את מה שאתה חשבת שהוא הצורך שלך. מה זה כאפר? תמיד הבנתי שכאפר זה כלום. אנחנו אומרים בתפילה שאני מביא בסוף, ונפשי כאפר, ונפשי כאפר לכל תהיה. תמיד הבנתי, וזה גם נכון, אלוקי נצור לשוני מרע, ונמקללי נפשי תדום, ונפשי כאפר, דורכים. זה לא תמיד טוב שידרכו כל כך הרבה. ונפשי כאפר לכל תהיה, אומר תוספות, מה זה? כיוון שאנחנו כל הזמן לפי רש"י מוכרחים משהו עם תוספות. אומר תוספות, מה זה ונפשי כאפר לכל תהיה, תוספות, מקור 16. מה אפר אינו מקבל כליה לעולם? כך יהי רצון שזרעי לא יכלה לעולם. האפר, הוא נראה הרבה פחות מהלחם. אבל הוא פי אין סוף יותר מהלחם. כי הלחם הזה, ככל שהוא משוכלל יותר, הוא יתייבש יותר בלי החומר המשמר הבריא שישמור עליו. האפר, הוא מה שלא מקבל כליה. כשתשתחרר מתפיסת הלחם ותשוב אל תפיסת האפר, תבין שמהאפר הכל צומח. לא מהלחם. אתה מתפעל מהחיטים. אחר כך אתה מתפעל לא רק מהחיטים, אלא מהלחם שיצא מהחיטים. אבל אני מתפעל מהאפר, שגם כשכל החיטים מפסיקים, הוא ממשיך את הכוח שלו, כי הוא המקור, כי הוא יכול להצמיח. ויצא קין מלפני השם, תשרי וניסן, ותשרי כל העולם ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו. וניסן, עם שלם מקבל על עצמו את התפקיד הזה, ובפעם הראשונה הוא מקבל את תפקידו של הקדוש ברוך הוא להשבית חמץ מן העולם. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.